בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות עולמות, והיום איתנו בתוכנית נמרוד כהן. נמרוד הוא שותף בקרן פלאס ונצ'רס, נמרוד הוא גם סמנכ"ל חממת אקספלור דרים דיסקאבר, ואולי הכי חשוב זה שנמרוד יושב ראש קבוצת הפועל רמת גן גבעתיים בכדורסל. אז קודם כל שלום נמרוד ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
היי שלום, תודה על ההזמנה, כיף גדול.
אוקיי, אז נמרוד, אני רוצה להתחיל דווקא עם הקרן שאתה שותף בה. כמו שאנחנו יודעים, יש לא מעט קרנות הון סיכון בארץ. מה כל כך מיוחד בקרן פלאס ונצ'רס? מה, באיזה פתרונות היא משקיעה, באיזה שלב?
אוקיי, אני חושב שיש כמה דברים שמייחדים את פלאס ונצ'רס. קודם כל, המבנה שלנו, אנחנו לא מבנה של VC, אנחנו מבחינה משפטית לא קרן, אנחנו חברת השקעות פרטית, מה שאומר שאנחנו מאוד גמישים, אין אצלנו תהליך קבלת החלטות מאוד נוקשה וקשה, ועדות השקעה מורכבות, כל מיני דברים כאלה, אלא המנהלים שחיים ביום-יום ונפגשים כל יום, הם אלה שמקבלים את ההחלטות. אז אנחנו מאוד גמישים, מאוד לא פורמליסטים, מצד שני מאוד מקצועיים. זאת אומרת, כל מי שנמצא בחברה, קם בבוקר ועובד בשביל החברות, קם בבוקר ומנסה לחשוב איך אפשר לקדם אותם, איך אפשר לעזור להם, איך אפשר למצוא חברות נוספות טובות. ואני חושב שבסופו של דבר השילוב של הניסיון שיש לנו, שאנחנו די הרבה שנים עושים את זה ורק את זה, יחד עם הפורטפוליו מצד אחד מגוון, מצד שני בתחומים מאוד מסוימים. אני חושב שהכל זה ביחד בסופו של דבר נותן ערך מאוד גדול לחברות שאנחנו משקיעים בהן, כי כסף אני חושב שהיום לא כל כך קשה להשיג. זאת אומרת, אם יש צוות טוב ורעיון לא רע, הם ישיגו כסף, במיוחד בשלבים המוקדמים שהרבה כסף מסתובב פה בארץ. אבל מצד שני, הערך המוסף והאנשים שמאחורי הכסף, אני חושב שזה שיקולים יותר חשובים כשאתה בעצם בא לבחור את המשקיע שלך.
אוקיי, טוב, אז, השיקולים של בעצם הערכים המוספים שאתם מביאים בתור משקיעים. אז באמת קראתי בסיכום של גיק טיים לשנת 2015 של פלאס ונצ'רס, היא אחת מהקרנות עם הכי הרבה השקעות בסטארט-אפים בשלבים מאוד מוקדמים. והשקעה בסטארט-אפים כאלה זה לא דבר של מה בכך, הסיכון מאוד גבוה. איזה שיקולים יש לכם בעצם כשאתם באים להשקיע בסטארט-אפ בשלב כל כך מוקדם, בעצם סיכון כל כך גבוה? או אם אתה גם יכול לתת דוגמה לחברה שהשקעתם בה בשלב של early stage שהצליחה.
תראה, אני חושב שבסופו של דבר השקעות בשלבים מוקדמים זה מקצוע, וזה מאוד מאוד שונה מהשקעות בשלבים יותר מתקדמים. כשאתה משקיע בשלבים מתקדמים יחסית, אז יש סטטיסטיקות, יש KPIs, יש דברים שאתה יכול לנתח ולבחון ולקבל החלטות לפיהן. כשאתה משקיע בשלבים מאוד מוקדמים, שזה לפעמים שלב הרעיון, או שיש איזשהו אב טיפוס או משהו כזה, למעשה השיקולים שלך, או הדרך שבה אתה מקבל את ההחלטה, היא מאוד שונה. ההליך בדיקת נאותות, או הדיו דיליג'נס, מה שאנחנו קוראים לו, הוא שונה לחלוטין. אנחנו לא בוחנים עכשיו מספרים וסטטיסטיקות והסכמים עם לקוחות, כי פשוט אין כאלה. אז מצד אחד, אנחנו מסתכלים על הצוות, ומסתכלים על המוצר, ומסתכלים על השוק. בסדר הזה, אגב, מבחינתנו יזמים זה הדבר הכי חשוב באיפר, וזה גם משהו שלמדנו עם השנים, ולפעמים, לפני כמה שנים היינו יכולים להשקיע בצוות בסדר, כי אהבנו מאוד את הרעיון, והיינו אומרים, אנחנו נעזור לצוות, אנחנו נסייע לו, אנחנו נחזק אותו, וגילינו לאורך זמן שזה לא עובד. מצד שני, אם יבוא צוות מצוין, בשוק ובתחום מעניין, והמוצר שלהם יהיה בסדר, אז אנחנו כן נשקיע. כי מה שגילינו ומה שלמדנו זה שבשלבים מאוד מוקדמים שמציגים לנו את הרעיון, בחלק גדול מהמקרים, כעבור שנה, שנתיים או שלוש, המוצר יהיה קצת שונה או הרבה שונה. התחרות השתנה, הרבה דברים השתנו. הדבר היחיד שלא השתנה זה הצוות. ואם הצוות מספיק טוב, ואפשר לדבר גם על מה זה אומר צוות מספיק טוב, אבל אם הצוות מספיק טוב והשוק מספיק מעניין, הם ימצאו בסופו של דבר את המוצר שלהם או את המעטפת שהם צריכים בעצם לבנות כדי למצוא את הנישה שלהם באותו שוק מעניין. ועם כל הטעויות וכל הסיפורים, בסופו של דבר, בשלבים מוקדמים, אני חושב שזה הרבה מאוד תחושת בטן. שאתה יושב מול יזם, בחמש דקות הראשונות, בסבירות מאוד גבוהה, אתה יודע אם אתה רוצה להשקיע בו או לא. יכול להיות שבהמשך הדרך הדברים לא יסתדרו, או בסוף ההחלטה לא תצא לפועל, אבל זה הרבה מאוד מאוד תחושות בטן, בעיקר בשלבים המוקדמים.
אוקיי, אז הזכרת את העניין של מה זה צוות טוב, אז מה זה בשבילך צוות טוב?
אני חושב שצוות טוב בסטארט-אפ צריך להיות צוות כזה ש...
ולך יש המון ניסיון בזה, כי אתה יושב ראש של קבוצת אפול רמת גן גבעתיים בכדורסל, אנחנו אחר כך נדבר על זה, אבל...
כן, זה גם זה סוג של סטארט-אפ. נכון. כן. אני חושב שצוות טוב זה צוות שמשלים אחד את השני. זאת אומרת, שיודע לסגור את כל האספקטים המהותיים והחשובים בסטארט-אפ, אם יש מישהו שיודע לנהל או לעשות פיתוח עסקי, ומישהו שיודע לעשות את הטכנולוגיה הרלוונטית, שאלה לרוב הדברים החשובים. יש דברים שהם קצת פחות חשובים, ואפשר לעזר בהם בגורמים חיצוניים, אבל אנחנו לא נרצה שיהיה מצב שבו חלק מהותי בחברה, למעשה נעשה לא על ידי היזמים. אז דבר ראשון, שזה יהיה אנשים שמשלימים אחד את השני, שכל אחד מהם יודע לעשות דברים אחרים, ושביחד הם סוגרים את כל האספקטים החשובים של המיזם. זה דבר ראשון. דבר שני, מאוד יעזור, זה לא מסט, אבל מאוד יעזור, אם זה חבר'ה שמכירים אחד את השני הרבה מאוד זמן. מכירים אחד את השני הרבה מאוד זמן, זה אומר מכירים את השיגונות אחד של השני, את היתרונות, החסרונות, יודעים לחיות ביחד, לעומת אנשים שנפגשו לפני חודש באיזשהו כנס, שזה גם יכול לעבוד, אני לא אומר שזה לא יכול לעבוד, אבל הרמת סיכון פה היא שונה, כי לא מכירים עדיין מספיק טוב, לא היו ברגעים קשים, לא היו ברגעים טובים. זה מאוד משמעותי, ויש הרבה עליות וירידות והרבה אגו והרבה דברים בתוך עולם הסטארט-אפ הזה ובחיים של סטארט-אפ, והרבה פינות שאפשר להתעקע בהם, וצריך להיות מאוד בוגרים ומאוד פתוחים וחסרי אגו כדי לעבור את הדבר הזה בסופו של דבר. עכשיו נשאלת השאלה, והרבה פעמים במיוחד בחול כשיוצא לי לדבר קצת מופתעים מהתשובה הזאת. אני חושב שאנחנו נעדיף סטארט-אפיסטים שניסו סטארט-אפים ונכשלו, מאשר כאלה שלא ניסו לעולם ויצאו מאיזשהו גוף, מאיזשהו תאגיד בינלאומי גדול. מצד אחד, מי שיוצא מתאגיד בינלאומי גדול, אז הוא כנראה שהוא בחור מוכשר כי הוא התקדם שם, ולמד הרבה דברים וראה הרבה דברים. מצד שני, זה סגנון חיים וסגנון עבודה שונה לחלוטין. לעומת סטארט-אפיסטים שמבינים מה זה לחיות ברמת סיכון גבוהה, ומבינים שיש כל הזמן איזושהי רמת לחץ, ומבינים שכולם צריכים ודאות. לעשות הכל, וחוסר ודאות. וזה לא קל לחיות בסיטואציה כזאת, זה כן. מאוד מאוד לא קל לחיות בסיטואציה כזאת. ואם מישהו נכשל, בסופו של דבר זה לא אומר כלום. זאת אומרת שהוא ניסה, והפעם זה לא הצליח. אבל כנראה שהוא למד מזה הרבה, ואם הוא לא התייאש, אז כנראה שיש בו איזשהו חיידק יזמי, שיחזק או יגדיל את הסיכוי שלו להצליח לעומת מישהו שעדיין לא ניסה את זה בכלל. אז מישהו שניסה ולא הצליח, מבחינתנו לא רק שזה לא חיסרון, זה אפילו יתרון. אני חושב שזה פחות או יותר מה שאנחנו מחפשים אצל יזמים. השילוב של כל הדברים האלה שהזכרתי.
אוקיי, טוב. כן, אנחנו תמיד מדברים על זה שהיזמים בעצם זה החלק הכי חשוב בהחלטה אם לצאת להרפתקה הזאת או לא, ובעצם על המערכת יחסים בין היזמים, זה משהו שיכול לעזור בלדעת אם כן להשקיע או לא, כי יוצאים להרפתקה שהיא לא קצרה, בסביבה של חוסר ודאות, עם הרבה עליות וירידות, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד מהותי בהרפתקה הזאת. אוקיי, טוב, אז דיברנו בעיקר על פלאס ונצ'רס, בואו נדבר קצת על החממה Explore Dream Discover. גם במקרה של חממות ואקסלרטורים, אנחנו שומעים כל הזמן על מסגרת כזו או אחרת שתומכת בסטארט-אפים שמוקמת. מה כל כך מיוחד בחממה שאתה שותף לניהול שלה?
אני חושב שכל עולם החממות, ואולי אני אעשה בו קצת סדר, כי לא הרבה מכירים באמת מה זה אומר, והייתה איזושהי תדמית מסוימת שאני חושב שמאוד השתנתה. אז בעצם עולם החממות נועד כדי לפתור איזשהו חוסר בשוק, שבעצם במדינת ישראל יש הרבה מאוד יזמים טובים והרבה מאוד רעיונות טובים, שחלקם הגדול ברמת סיכון גבוהה. ברמת סיכון גבוהה כזו שכסף פרטי לא בשל להשקיע בהם, או לא רוצה להשקיע בהם, או לא סכומים מספיק גדולים כדי להביא אותם לשלב הבא בעצם.
זה לא המקרה שלכם, כי אתם משקיעים בשלבים מאוד מוקדמים, ב-early stage.
אז זהו, אז דווקא בגלל זה, אני אומר, יש רעיונות טובים, שלבים מאוד מוקדמים, ויש רמת סיכון גבוהה. אז בעצם באה המדינה ואמרה, איך אנחנו נבנה איזשהו מנגנון שבעצם יעזור מצד אחד להביא את אותם רעיונות טובים לברי מימוש ולשוק בעצם, כדי להיות בשלים לקבל השקעה מהשוק הפרטי מצד אחד. מצד שני, שמשקיעים מקצועיים הם אלה שיעשו את זה. אז בעצם מה שהמדינה עשתה, היא נתנה זיכיון, נדמה שזה 16 חממות נכון להיום, שבעצם מפעילות חממה, ובעצם מה שקורה זה כשמשקיעים דרך החממה, אז המשקיעים ממנפים בעצם את הכסף שלהם, והחברה מקבלת בין 2-2.5 מיליון שקל, תלוי באיזה תחום, תלוי איפה החממה, ונוצר מצב שזה סוג של win-win ועוד win, אחד אפילו לכולם. כי היזמים מצד אחד שיש להם מיזם שהוא בשלבים מאוד מוקדמים ויחסית מסוכנים, והם לא בשלים עדיין לגייס סכום משמעותי, לכל היותר הם יכולים לגייס איזשהו סכום מאנג'ל, אבל זה לא סכום שיקפיץ אותם ויקטין משמעותית את רמת הסיכון, אז הם מקבלים סכום נכבד שיכול לעזור להם בעצם להוכיח את מה שהם רוצים. לנו כמשקיעים זה מאפשר להשקיע במיזמים בשלבים מסוכנים וביחסית הרבה כאלה.
ואנחנו גם צריכים... עושים סוג של מאצ'ינג מול ההשקעה של
המדינה? אז בעצם בעסקת חממה, נניח, אם נלך על הדוגמה של השני מיליון שקלים, אז כן, אז אנחנו צריכים, אנחנו כבעלי החממה משקיעים 15% מהשני מיליון שקלים, והמדינה משקיעה 85%, כשהכסף של המדינה הוא למעשה סוג של גרנט, סוג של מענק, שבעצם אם החברה לא הצליחה, לא קרה שום דבר, לא צריך להחזיר את הכסף. אם החברה הצליחה, וזה אומר אקזיט לצורך העניין, אז צריכים להחזיר את החלק הזה. ואנחנו גם הצלחנו להוכיח למדינה שעל כל דולר שהיא שמה בתוכנית הזאת, היא מקבלת חזרה יותר מהדולר הזה. אז בעצם נוצר פה מנגנון שהיזמים נהנים מסכום כסף מכובד שיכול לעזור להם. אנחנו כמשקיעים בעצם יכולים להשקיע במיזמים בשלבים מאוד מסוכנים שכסף פרטי לרוב לא היה מושקע בהם, והמדינה גם תומכת בתעשייה וגם בעצם מצליחה להשיג תשואה טובה על הכסף הזה. אז זה באופן כללי על החממות, ומה שקרה בשנים האחרונות, אני חושב שהרבה שחקנים מקצועיים בעצם הפכו להיות בעלים של חממות וזכו במכרזים, ואני חושב שהיום זה נהיה כלי מרכזי ומוביל בהשקעות בשלבים מוקדמים. וכשאני מדבר עם יזמים, גם אני חושב שהעניין אם זה חממה או לא חממה, פחות קריטי כשהם באים לקבל את ההחלטה, כי החממות הטובות הצליחו לייצר מנגנונים כאלה שמבחינת היזם, הוא לא מרגיש שהוא מקבל כסף שחלקו מהמדען הראשי או מהמדינה, הוא מבחינתו עובד מול אקספלור או מול חממה אחרת, נניח מול האנשים שנמצאים שם, והוא די אדיש לזה שמאחורה יש איזשהו צינור של המדינה שממנף את הכסף.
דרך אגב, מי מקבל את ההחלטה? זאת אומרת, החממה עצמה מקבל את ההחלטה באיזה חברות להשקיע, נכון?
נכון,
המדינה, כן. נציגים מהמדינה לא שותפים להחלטה.
Yeah, הם ממנים איזשהו בודק שבעצם אוקיי, גם עובר, אבל כן. זה, היום החממות יודעות מה המדינה מחפשת כן, ואוהבת, כן. אז סדר גודל של 90% מעבר או אישור יש בהקשר הזה. ואני חושב שבסופו של דבר, אז יזמים, כמו שאמרנו, זה יופי של כלי, ויש לא מעט כאלה, וחלק מהקרדיט זה גם למנהלת החממות ולמדען הראשי, שהפכו את הכלי הזה באמת לכלי שמאוד נוח לעבוד איתו. אז זה באופן כללי על החממות. עכשיו, כולם יפים, כולם מוצלחים, אבל אנחנו עדיין מנסים לבלוט ומנסים להציע משהו שהוא קצת שונה באמת. כי כמו שאמרנו, התוכנית היא די סטרקצ'רד, אז למה לבחור בחממה אחת על פני חממה אחרת? אז אני חושב שמה שדי ייחודי אצלנו זה קודם כל המבנה. המבנה אצלנו הוא כזה, שמי שלמעלה זה פלאס ונצ'רס בעצם, ו-To Be Angels, שזה חברת השקעות של משפחת חשין, שהיא שותפה בחממה. בחלקים שווים יחד עם פלאס ונצ'רס, והאסטרטגיה בעצם של שתי הקבוצות היא להשקיע בשלבים המוקדמים דרך החממה, ולאותן חברות שהולך טוב והולך בסדר ומראים סימני חיים, מה שנקרא להמשיך ולהשקיע כספים פרטיים, ולממן ולדאוג להצלחה של החברה. בעצם חברה שנכנסת לחממה שלנו, אז קודם כל היא מקבלת אותנו, את הצוות שלנו של החממה, ואת הצוות של To Be Angels, וצוות שיש לו הרבה מאוד שנות ניסיון בהשקעות בשלבים מוקדמים, ואני חושב ומקווה שאנחנו יודעים איך לעזור לחברות, אם זה לפתוח דלתות, אם זה בניית אסטרטגיה, אם זה בחירת עובדים, וממש כל מה שצריך, אנחנו עובדים איתם מאוד צמוד, פגישות קבועות ביומן, לפחות אחת לשבועיים, ועובדים איתם בצורה אינטנסיבית, לא רק ישיבות בורד אחת לרבעון, לשמוע מה קורה, להגיד את דעתנו ולקוות שיהיה בסדר, או לשלוח איזה אינטרדקשן מייל, אלא ממש ממש לעבוד קרוב. אני חושב שהשילוב הזה בעצם שמצד אחד תדאגו לביזנס, תעשו מה שצריך, תעשו את זה כמו שצריך, ואנחנו נדאג בעצם לכל ההליך הפיננסי ולגיוסים, ולא תצטרכו כל הזמן לדאוג רק לעשות את המצגת ולפגוש עוד משקיעים כדי לגייס עוד כסף, אז תתרכזו בביזנס, תעשו טוב, אנחנו נדאג בעצם שיהיה לכם מספיק כסף כדי להמשיך ולהתקדם. מצד שני, אנחנו לא זורקים את היזמים ומתוך ניסיון להצליח לבד, אנחנו מנסים ממש ממש לעזור להם ולעבוד צמוד, ואני חושב שהשילוב הזה בסופו של דבר, זה מה שהפך אותנו לאחת החממות, אני חושב, היותר טובות. עשינו בארבע וחצי שנים האחרונות משהו כמו 36 השקעות, קרוב ל-10 השקעות בשנה, עם חברות בולטות ומובילות שעושות
ביוסף. במסגרת החממה או במסגרת הקרן?
במסגרת החממה. הנתונים שציינתי במסגרת החממה.
אוקיי, וכמה זמן כל המחזור?
זה בית, תקופת החממה היא באזור השנה וחצי, לפעמים גם פחות.
וואו, זה ארוך.
זה יחסית ארוך, אבל אין לזה כל כך משמעות בהקשר הזה, כי בעצם חברה שנכנסה לחממה יכולה לגייס עוד כסף כבר יום לאחר מכן, יכולה לעשות ראונד איי כעבור שנה, זאת אומרת, אין לזה משמעות מאוד גדולה. אני חושב שהם...
לא, פשוט בדרך כלל מחזורים הם חצי שנה, 9 חודשים, משהו.
כי זה באקסלרטורים באמת.
אוקיי, אוקיי.
שזה מודל טיפה שונה.
כן.
עם סכומים שונים, אם בכלל. אני חושב שמה שנותן לנו את התחושה שהמודל הזה עובד בסופו של דבר לא רע, זה איך שאנחנו בוחנים את עצמנו, איך שהמדען הראשי בוחן אותנו, זה בעיקר מה אחוז החברות שבעצם מסיימות את תקופת החממה ומצליחות לגייס כסף פרטי, שמשם בעצם התחלנו, שזאת המהות של החממה. ואצלנו האחוז הזה עומד על מעל 80%, זאת אומרת, חברות שנכנסו לחממה ויצאו וגייסו סכום כסף משמעותי. אז מבחינתנו זה גם סימן טוב, החברות זה סימן טוב מבחינתם, המדינה זה סימן טוב.
אין אינדיקציה יותר טובה מזה.
כן, כן, לגמרי.
יפה, וואו, מאוד מעניין. טוב, בוא נדבר קצת על היוזמה שלך. לפני שעברת לצד של מי שתומך ביזמים, היית יזם בעצמך, ואחד הדברים שהופתעתי מאוד לגלות עליך זה שהיית מהמייסדים של אתר ספונסר, שהוא בעצם אתר חדשות פיננסי. ואני זוכר שבתקופה שהייתי מתעסק קצת במסחר באופציות, הייתי משוטט לא מעט באתר הזה. היו כל מיני ידיעות שהן פחות רשמיות מאשר אתרי החדשות האחרים. אז אני מנסה להבין, קבוצה שהקימה אתר חדשות פיננסי כזה, מה בדיוק עבר לכם בראש כשניסיתם להתחרות באותם גופים גדולים ומקושרים כמו גלובס, דה מרקר, ביז פורטל, ואחרים, איפה הכל התחיל, איך חשבתם בעצם להתחרות בחברות כאלה כבר שהיו בשוק?
אז קודם כל הייתי שמח לספר איזה סיפור גבורה ולהגיד איך ניתחנו את השוק, ועשינו תוכניות עסקיות.
אנחנו אוהבים סיפורים.
אז זהו, שזה לא סיפור גבורה. ובאמת כמעט כל מה שקרה לנו שם...
אבל ספר סיפור אחר, לא גבורה.
אני אספר, זה בכיף, זה אני אספר, אבל כמעט כל מה שקרה לנו שם קרה במקרה. אוקיי, זאת אומרת, זה לא שתכננו ואמרנו, הנה, זה יהיה הסטארט-אפ וזה יהיה האקזיט, וככה זה יעבוד, וזאת התוכנית. אוקיי, בסופו של דבר, איך שכל הסיפור הזה התגלגל, זה היה באזור, זה היה ב-2005, שבעצם הבורסה הזה התחילה לעלות והתחילה איזשהו סייקל מוצלח.
כן.
מסביב היה באמת גלובס דה מרקר, כלכליסט התחילו קצת אחרי. ואני ועוד שותף למעשה שהוא היה פריק כזה של שוק ההון והיה מכין סקירות של מניות ושולח אותם באימייל לרשימות תפוצה שהיו לו ועניין אותם מה הם חושבים על מניות. ועד בשלב אמרתי לו, תקשיב, למה לשלוח במיילים? זה נשמע לי קצת לא הגיוני, בוא נקים אתר אינטרנט ונעלה לשם את הסקירות על המניות, את כל הגרפים והדברים האלה. ואז בעצם ככה זה התחיל, הקמנו אתר. ואלינו לשם את הסקירות.
זה היה סוג של פורום כזה.
והיה, אז זה אפילו לא היה עדיין פורום, רק אלינו לשם את הסקירות.
אוקיי.
בלי שום מחשבה עסקית מאחורי הדבר הזה. ואז קיבלנו פידבקים מאותם גולשים, שאמרו לנו, תקשיבו, הסקירות מאוד מעניינות, אבל חלק משוק ההון זה הרצון בעצם לדבר על הניתוחים הטכניים, ולהחליף דעות ודברים מהסוג הזה.
כן.
אז אמרנו, טוב, אז בואו נתמוך את הניתוחים האלה באיזשהו מערך פורומים בעצם.
בניתם קהילות.
אז בנינו פורומים. באינו פורומים ומינינו מנהלי קהילות ומנהלי פורומים מתוך בעצם מתוך התעשייה עצמה. ואז הם אמרו לנו, תקשיב, אנחנו לא תמיד נמצאים ליד המחשב, אז אנחנו צריכים איזשהו פתרון גם לזה. אז בעצם יצרנו שירות איתותים ב-SMS'ים לקנייה ומחירה של מניות, ואז הם היו מקבלים בעצם SMS'ים, מתי כדאי על פניו לקנות מניה מסוימת, מתי כדאי למכור אותה, ובעצם ככה בנינו להם איזשהו תיק השקעות. ואז אמרנו לעצמנו, רגע, יש לנו יחסית דאטאבייס גדול, יש לנו מותג די טוב, אז אולי נעשה גם קורסים. אז בעצם התחלנו לעשות גם קורסים. ואז גילינו שיש הרבה מאוד אנשים שבעצם סוחרים במניות, ויש כוח קנייה גדול, אז אמרנו, אז אולי גם ניתן איזושהי הטבת עמלות, נעשה הסכמים עם בתי השקעות, כדי שנפנה אליהם הרבה לידים, ואז נקבל כסף. וככה זה נבנה באמת, עשינו מלא מלא טעויות, באמת אין סוף טעויות, ואני חושב שלא ניסינו ולא רצינו להתחרות בגלובס ודמרקר. מה שאמרנו לעצמנו, זה שמי שסוחר במניות, עכשיו הוא רואה איזושהי כותרת בדמרקר. איך הוא יודע בכלל מה לעשות עם הכותרת הזאת? זה טוב, זה רע, זה יעלה את המניה, זה יוריד את המניה. אני חושב, מה שהרגשנו שבאותה תקופה שהיה חסר לאנשים את המקום בעצם, להתדיין על אותן חדשות ועל אותן מניות ולשמוע דעות של אנשים אחרים. לא הייתה פלטפורמה כזו, זאת אומרת, זה היה לפני 10 שנים, זה די הרבה זמן. ויצרנו את הפלטפורמה הזאת והצלחנו לשמור אותה נקייה ולא בסגנון של טוקבקים ותקנו, תמכרו וכל מיני הצהרות כאלה, אלא ניתוחים מקצועיים ובילו שם החל מאנשים שפעם ראשונה רוצים לקנות מניה, דרך מנהלי תיקים ויועצי השקעות ואנשים בכירים בתעשייה בעצם שגם עזרו אחד לשני וגם עזרו לחבר'ה צעירים יחסית בתחום. ואני חושב שזה פשוט היה, היינו במקום הנכון, בזמן הנכון, ולמרות הרבה מאוד טעויות שעשינו, זה תפס די יפה, וכעבור שנה וחצי מכרנו בעצם את החברה. ואני חושב שזה באמת דוגמה למצד אחד מזל, ומצד שני להיות במקום הנכון, בזמן הנכון.
אוקיי, כן, מזל זה אלמנט מאוד חשוב בכל דבר.
אולי הכי חשוב.
הכי חשוב. כן, טוב, נמשיך לדבר על זה, אחר כך נרחיב על זה, על עניין המזל קצת. שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך בחלק הזה, למרות שאין לנו זמן, אבל ממש רציתי לשאול אותך את זה, חשבתי כבר איך אני שואל אותך את זה. אני נתקל בלא מעט יזמים, לאו דווקא בעולם ההייטק, זה יכול להיות בכל תחום, שממש נחושים להצליח במה שהם עושים. וכמו שבהרבה ספרים או מנטורים בתחום של היזמות, כמו זה של חשוב והתעשר של נפוליון היל, אומרים שצריך להתמיד במטרה ולא משנה מה עד שמצליחים. ממש להיות מאוד מאוד נחושים, וגם אם השותפים בדרך ככה נוטשים את הספינה, אנחנו ממשיכים עד שמשיגים את המטרה. אני רוצה לשאול אותך בתור מישהו שגם יזם וגם ראה מיזמים מצליחים יותר ומיזמים שמצליחים פחות. מתי לדעתך היזם צריך להגיד לעצמו, אוקיי, ניסיתי, כנראה שזה לא הכיוון, כנראה שאני צריך ללכת לכיוון אחר. ושוב, זה יכול להיות גם סטארט-אפ או כל מיזם אחר.
אני חושב שאחת הבעיות שיש היום בעולם שלנו, בתחום שלנו, זה שאולי יש יותר מדי יזמים. והרבה כן. מאוד אנשים שהם לא מתאימים להיות יזמים, בוחרים בדרך הזאת, אם זה בגלל איזשהו לחץ חברתי, או בגלל איזשהו טרנד, או בגלל שזאת התחושה. זה גם מה שאני שם לב שאני מסתובב בעולם, שכמעט בכל מקום בעולם שאני נמצא, אם מישהו עובד עבור הממשלה, או עבור גוגל, או עבור אמדוקס, עבור איזושהי חברה גדולה, והוא רוצה לעזוב את החברה כדי להקים סטארט-אפ, אז גם המשפחה שלו, גם החברים שלו, כולם אומרים, תגיד, השתגעת, מה אתה עושה? למה אתה עושה את הדבר המטורף הזה? ובישראל לעומת זאת, אם מישהו הולך ועובד חס וחלילה עבור הממשלה, או עבור איזשהו גוף גדול, אז כולם מסביבו אומרים, תגיד, למה אתה מבזבז את הזמן שלך? לך תקים סטארט-אפ. ויש איזשהו לחץ סביב אנשים שזה מה שצריך לעשות, וזה מה שכולם עושים, וכולם מאוד מצליחים ומאוד נהנים. ואני חושב שהמציאות היא רחוקה מזה. זאת אומרת, לקבל החלטה להיות סטארט-אפיסט, זה ההחלטה הכי לא רציונלית שיש. קודם כל, רוב הסיכויים שלא תצליח. סטטיסטית,
כן.
הרוב המכריע של הסיכויים שאתה לא תצליח. זה דבר ראשון. דבר שני, התחושות היי, הן ברגעים בודדים. אחרי שגייסת כסף, אחרי שסגרת איזה הסכם, זה אחת לי שזו תחושה של היי, רוב הזמן, זו תחושה מאוד מאוד, יש הרבה דאונס, והרבה דיכאונות, והרבה עצבים, והרבה תחושת בדידות כזאת, והרבה לחץ, והאם אני מבזבז את הזמן שלי, ועכשיו השותף עצבן אותי, והלקוח ברח, זה רוב הזמן. עכשיו גם, מעבר לכל זה, תוסיף שתקופה מאוד ארוכה או שלא תרוויח כסף, או שתרוויח פחות כסף מאשר יכלת להרוויח בעולם הרגיל, נקרא לזה. זאת אומרת, ההחלטה היא לא רציונלית. עכשיו, יש אנשים, ולא הרבה כאלה, אני חושב, שהם צריכים להיות יזמים, ובאופי שלהם הם יזמים, והם גם נפשית וגם מנטלית יכולים להתמודד עם כל מה שציינתי, ובסוף, אם יהיה להם קצת מזל, הם אולי יצליחו גם. אבל חלק גדול מהאנשים לא בנויים לזה, והם כן מושכים את עצמם לעולם הזה מסיבות לא נכונות. אז אני חושב שאולי דבר ראשון שהייתי, ואני מנסה בכל הזדמנות להגיד את זה, זה שלא חייבים להיות יזמים, ולהסתכל ככה עמוק פנימה, ולראות שאם בוחרים בדרך הזאת, אז זה בא מהמקום הנכון, ולא בגלל הסביבה.
אז מה זה המקום הנכון הזה שכל הזמן אתה מדבר עליו?
אצל כל אחד זה משהו אחר, אני לא יודע, אני לא בטוח שיש איזושהי הגדרה. יש כאלה שרוצים לעשות את זה כי חשוב להם שזה יהיה משהו שלהם, כי הם רוצים לשנות את העולם בעצמם, כי הם רוצים לעשות מלא כסף, הם חושבים שזאת הדרך לעשות מלא כסף. אני לא יודע, כל אחד והסיבות שלו. ויש כאלה שרוצים להיות יזמים ולא אכפת להם לא לעשות כסף, אבל הם רוצים להצליח בפינות שבהם מתעסקות לעשות את השינוי, שזה גם
מה אתה חושב הסיבה הנכונה להיות יזם?
אני חושב שקודם כל זה משהו שטבוע בבן אדם, העניין הזה של היזמות, וההבנה של מה זה כרוך להיות יזם. קודם כל, ההפנמה הזאת, זה הדבר הראשון, כי בלי זה הוא יקרוס, הוא פשוט לא ישרוד לאורך זמן, זה פשוט לא יעבוד, זה מאוד מאוד קשה להיות יזם. וכל הסיפורים שאנחנו קוראים בעיתון, על מישהו שהיה לו רעיון וגייס כסף ומחר את החברה, זה כמעט ולא קורה. זאת אומרת, זה נחמד לקרוא וזה מה שאנחנו קוראים בעיתון, אבל ברוב המקרים זה לא קורה. אז זה בסדר לחלום לשם, וזה בסדר לשאוף לשם, אבל צריך שנייה להסתכל פנימה ולראות שבנויים מהחומר המתאים באמת. וגם שכלכלית או באותן סיבות חיים, אתה יכול לאפשר לעצמך לעשות את זה. כי אם אתה עכשיו נשוי עם שלושה ילדים, משכנתה ואין לך עוד מקורות הכנסה נניח במשפחה, ואתה אומר לעצמך, עכשיו אני רוצה להיות יזם. אבל מבחינה מעשית או כלכלית, הבית שלך לא ישרוד אם אתה תבחר בדרך הזאת.
כן.
אז אתה מכניס את עצמך לפינה, או שאתה רץ לתוך קיר והקיר לא יזוז, זאת אומרת, הקיר שם. אז או שתערך לזה בצורה מסוימת כדי שתוכל להתגבר על זה, או שתחכה לתקופה אחרת שבה תוכל, לא יודע, תמצא איזשהו פתרון, אבל להיכנס בעיניים עצומות לקיר זה לא רעיון חכם.
כן, וואו. טוב, יכולתי לדבר איתך רק על הנושא הזה.
כן, לגמרי.
על ההשלכות של להיות יזם ומה קורה. יש את ה-price you have to pay על כל דבר, אם אתה ממש רוצה, אז אתה צריך להכיר בזה שאתה משלם את ה... את המחיר הזה, אבל טוב, לא כולם סביבך צריכים לסבול בגלל המחיר שאתה מוכן לשלם.
נכון.
באמת אפשר לדבר על זה ממש המון, אבל ככה אנחנו קצת קצרים בזמן. אנחנו נצא עכשיו להפסקה של שיר. השיר הבא שבחרת הוא של מריה קרי, הירו. יש סיבה מיוחדת שבחרת בשיר הזה?
קודם כל, אני יודע שהרבה הסתלבטו עליי שבחרתי את השיר הזה, אבל אני אתמודד עם ההסתלבטויות אחרי זה במשרד. אני ניצלתי את ההזדמנות קצת לנוסטלגיה וקצת כזה לחיות על העבר. שיחקתי כדורסל בבליך וזכינו באליפות. ואחרי שזכינו באליפות, אז בעצם זימנו את כל הבית ספר לעמוד סביב המגרש כדורסל ביציעים ועל המגרש עצמו. השאירו איזה ריבוע כזה קטן באמצע. ואז שמו את השיר הזה ובעצם עשו לנו קבלת פנים כזו וקראו שם שם וכל הבית ספר נעמד ומחא כפיים. וזה היה אחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לי בחיים בכלל ובספורט בפרט. וכל פעם שאני שומע את השיר הזה, אז בעצם זה מחזיר אותי לאותה תקופה שבעצם כדורסל זה היה כל החיים שלי והחלום שלי, ואז הגעתי לאיזושהי תהילה בעולם הקטן שלי באותם רגעים, וזה גם מול חברים, וזה מול המקום שאתה נמצא בו כל הזמן בבית ספר, זה באמת, מבחינתי היה כמו לקחת אליפות ב-NBA לצורך העניין, זה פסגת החלומות, והשיר הזה תמיד מחזיר אותי לאותם רגעים.
אוקיי, אז אנחנו נשמע את מריה קרי בהירו.
But a hero lies in you.
טוב נמרוד, בוא נתחיל לדבר על דברים קצת יותר רציניים, אתה יודע. לפני התוכנית קראתי קצת, קודם כל הזכרתי קודם שאתה יושב ראש של הפועל רמת גן גבעתיים בכדורסל, ולפני התוכנית קראתי קצת על הפועל רמת גן גבעתיים, אני לא רוצה להיות ספוילר, אבל ככה לתת קצת רקע. הסיפור של הפועל רמת גן גבעתיים בכדורסל זה סיפור מדהים של קבוצה, שב-1988 התפרקה אחרי שירדה לליגה השלישית, ורק ב-2011 הוקמה מחדש על ידי אוהדים, והדימה את כולם עם זה שעלתה שלוש ליגות בסך הכל בארבע עונות. לא יודע אם יש תקדימים לזה. בואו, ספר לנו קצת על ההיסטוריה של הקבוצה, ואיך אתה התגלגלת בכלל להיות היושב ראש שלה.
אז באמת על זה אני יכול לדבר שעות, אבל אני אנסה להיות ככה יחסית תמציתי. למעשה הפועל רמת גן הייתה אימפריה גדולה בשנות ה-80, סטיב קפלן, סטיב שלכטר, אור גורן, כל החבר'ה האלה, למי שזוכר קצת השמות, התחרתה במכבי תל אביב על אליפויות, ממש ראש בראש במשך כמה שנים, ואז קרסה כלכלית. אני, מסיבות לא ברורות, הייתי עוד של הפועל רמת גן בכדורגל כל השנים, זה אי אפשר לבחור את זה, זה משהו שגדלתי איתו. ולמעשה ב-2011, אחרי שאני כבר פרשתי מכדורסל, באו כמה אוהדים, כמה חבר'ה שאוהדים את הקבוצת כדורגל, ואמרו, בואו בעצם נקים את הקבוצה במודל של קבוצת אוהדים, בואו ננסה להחזיר האתרה ליושנה, כמו שאומרים, ולהקים את הקבוצה מחדש במודל של קבוצת אוהדים, כמו שהפועל אוסישקין עשו, וקצת עשו לנו חשק באותה תקופה לעשות את זה. ואז למעשה נאלצתי במרכאות לחזור לשחק, הייתי הקפטן של הקבוצה בשנתיים הראשונות. התחלנו לטפס ליגות, נפצעתי, ואז למעשה החלטתי לפרוש אחרי שעלינו לליגה ארצית, ומצד שני הרגשתי איזושהי מחויבות, כי אני לא יכול לעזוב את הפרויקט הזה, זה אהבה אמיתית, זה מחויבות, זה רצון בעצם להמשיך את הדבר הזה, ואז החלטנו שאני אשמש כיושב ראש הקבוצה. שזה אחד הדברים הקשים והמתסכלים שיש, כאילו להיות על המגרש והיכולת להשפיע על המשחק עצמו, להפוך להיות פתאום יושב ראש ולהתעסק בדברים שהם הרבה פחות נוחים ונעימים, וזה 90% מהזמן לא כיף בלשון המעטה, ו10% של הכיף והאי שמקבלים נותן כנראה אנרגיות לשאר הזמן. אז בעצם ככה התגלגלתי, ובאמת אני חושב שהצלחנו די יפה, אנחנו כבר היום בליגה לאומית, הגענו לרבע גמר גביע המדינה השנה, הרבה מאוד אנשים מגיעים למשחקים שלנו, רואים גם שחקני עבר שמגיעים ותורמים מכספם, מודל שהוכיח את עצמו, אבל יש לנו עוד הרבה מה לעשות ולאן להתקדם, אבל אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה.
יפה. טוב, דרך אגב, אני הזכרתי את זה קודם ואמרתי שנחכה עם התשובה לזה, אבל מתחת לסמל של הפועל רמת גן גבעתיים הופיע שם כהן. מה הסבר שלך לזה?
אז קודם כל היה יכול להיות נחמד אם הייתי אומר שזה אני, אבל לא, זה לא אני. למעשה השנה, מה שהחלטנו, יש אדם יקר שנפטר לפני כמה שנים בשם מאיר כהן, שהוא היה אחד מהאוהדים הוותיקים והמזוהים של הקבוצה, גם היה מנהל הקבוצה באיזשהו שלב בשנות ה-80, גם בכדורגל, גם בכדורסל, והמשפחה שלו פנתה השנה אלינו, ורצתה למעשה למצוא דרך לשמר או להזכיר את השם שלו, ומצד שני לתמוך בקבוצה, אז מצאנו איזשהו מנגנות שהם תומכים בעצם בקבוצה מבחינה כלכלית ולא רק, ומצד שני ככה אנחנו צירפנו את השם כהן לצד סמל הקבוצה, ואז מבחינתנו זה גם מסתדר עם האידיאולוגיה שלנו של לחבר את ההיסטוריה לעתיד מצד אחד, מצד יפה. שני זה גם עוזר כלכלית, אז כולם נהנים מהסיפור הזה.
אוקיי, יפה, טוב. אז עכשיו ששמנו את העניין עם כהן בצד, רציתי לשאול אותך, אתה הזכרת קודם על זה שקבוצת אוהדים ככה התחילה, הקימה את הקבוצה ומנהלת אותה. עכשיו, קבוצת אוהדים, כשאני שומע קבוצת אוהדים, אז בוא נגיד שאני לא רואה מול העיניים איזה שורת מקהלה של נערים ככה. אומנם גם לא איזה קבוצת אוהדים של הפמיליה מביתר ירושלים, אבל ככה משהו איפשהו באמצע. אני מנסה להבין איך קבוצת אוהדים, אנשים שאתה יודע, אולי לא אומר ספציפית עליך, אבל שהרבה פעמים יש להם אגו ככה, הם לא באים מעולם העסקים, אולי אין להם כל כך ניסיון ניהולי. איך קבוצת אוהדים יכולה לקבל החלטות כל כך מהותיות על קבוצה כמו קבוצת כדורסל, ולנהל אותה ולהביא אותה בעצם, שזה זה, זה, זה המבחן האמיתי, להביא אותה לאן שהביאה אותה.
אז קודם כל זה באמת לא קל, ולכן נוצרו גם כל מיני מנגנונים כדי להסדיר את הדבר הזה. כי בעצם אם במשחק כדורסל יהיו 1,000 אוהדים, אז יש 1,000 דעות שונות ו-1,000 מאמנים, וכולם יחשבו דברים שונים, וכמובן שזאת לא יכולה להיות הדרך לקבל החלטות. אז בעצם האוהדים בחרו בעצם הנהלה לקבוצה, ויושב ראש לקבוצה, שזה במקרה יצא אני, ונתנו לנו איזשהן סמכויות בעצם לתפעל ולנהל את קבוצה בשוטף. אוקיי? אז זה לא שעכשיו אם צריך להחליט מי החמישייה או מי המאמן או מי השחקן, אז צריך לאסוף את כל האוהדים ולשאול אותם. אלא יש מנגנון ובעצם נתנו לנו מנדט לעשות את זה.
כמה אנשים יושבים בניהול הקבוצה? כמה אוהדים?
אז למעשה כחברי עמותה יש כמה מאות, מתוך זה נבחרה הנהלה של 7 אנשים, ובתוך זה בנינו גם איזשהו, מה שקוראים לו, איזשהו צוות מקצועי שמנהל בעצם את העבודה השוטפת. אבל אני חושב שלהסתפק בזה שנתנו לך מנדט, זאת לא הדרך הנכונה, כי פשוט להיות אטום לסביבה ולקבל החלטות, כי זה מה שאתה חושב וכי בחרו אותך, זה דרך שהיא קצת מסוכנת או קצת לא הוגנת גם כלפי אלה שבחרו אותך. אז אני חושב שמה שאני מנסה לעשות ומה שאנחנו מנסים לעשות, זה קודם כל לפעול בשקיפות מוחלטת. אני חושב שאנחנו אולי הקבוצה היחידה בארץ, אולי יותר מבארץ, שכל שנה בפגרה אנחנו עושים אספה, פותחים הכל, עושים מצגת, רואים את כל התקציב, מאיפה הגיע הכסף, לאן הלך הכסף, למי שילמנו, כמה שילמנו, הכל הכל חשוף, הכל הכל פתוח, אף אחד מאיתנו כחברי הנהלה, לא מקבל כסף, אנחנו רק נותנים כסף לקבוצה. אני חושב שכשאתה יוצר מנגנון כזה, שקודם כל בחרו אותך, אתה מתנהל בשקיפות, אתה לא לוקח לעצמך שום דבר, ואתה מנסה לעשות טוב, ואם נוסיף לזה שאני בא מהמערכת, ואני הייתי שחקן בקבוצה, ומכירים אותי מהיציעים כבר עשרות שנים, אז אני חושב שבאיזשהו מקום סומכים עלינו. עכשיו, בהרבה מקומות לא מסכימים עם החלטות שאנחנו מקבלים, וזה בסדר, ואנחנו גם טועים הרבה מאוד פעמים. אבל אני חושב שבסופו של דבר, כל האוהדים מבינים שאנחנו באים בטוב, מה שנקרא, ומנסים לעשות טוב, וההחלטות שאנחנו מקבלים הן מתוך ניסיון לעשות טוב לקבוצה. אז גם אם טועים וגם אם לא מסכימים וגם אם יש לחץ וגם אם מפסידים קצת ויש אמוציות ודברים כאלה, אז אנשים אומרים את הדעה שלהם, אנחנו מקשיבים להם, אנחנו מכבדים גם את הדעה שלהם, וגם הם מבינים שבסופו של דבר מישהו צריך לקבל את ההחלטה וזה צריך להיות אנחנו. אז אני חושב שהשילוב של כל הדברים האלה מאפשר לעסק הזה לעבוד בסופו של דבר. ועוד פעם, אנחנו כמו ילד קטן וצעיר שטועה, ואנחנו נמשיך לטעות, אבל אני חושב שאם עושים את זה בצורה הזאת, אז גם אם טועים, אז מתקנים וממשיכים הלאה, וזאת הדרך הכי בריאה.
יפה, אוקיי. טוב, אז שאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, זה בעצם על הקשר בין ספורט לעולם של השקעות, בעצם למה שאתה עושה בצד העסקי, למה שאתה עושה בצד של היותר פן. אתה רואה איזה דמיון בין להביא קבוצה מליגה שלישית לליגה לאומית והיד עוד נטויה, לבין להביא סטארט-אפ בשלב כל כך מוקדם לאקסיט?
אז קודם כל, אפילו לדייק שנייה, זה מליגה חמישית. זאת אומרת, הליגה שאתה מתחיל זו הליגה החמישית.
לא ידעתי שיש חמש ליגות
בכדורסל. כן, כן, מסתבר. גם אני לא. אז לא, אז יש חמש ליגות, התחלנו בליגה החמישית. אני חושב שיש הרבה מאוד דמיון, ואני תמיד אומר שהפועל רמת גן גבעתיים זה אולי הסטארט-אפ שאני הכי גאה בו. כי קודם כל, הנקודת פתיחה היא שרוב הסיכויים נגדך, ורוב הסיכויים שאתה לא תצליח, כי זה מאוד קשה ויש הרבה קשיים בסיפור הזה.
גם עניין של תקציבים.
זה עניין של תקציבים ולא רק. זאת אומרת, זה לא רק. גם אם יש לך תקציב, זה רחוק מלהבטיח את זה שאתה תצליח. זאת אומרת, יש הרבה קבוצות שנתקלנו בדרך שטיפסנו מליגה ב' לאלף, או מאלף לארצית, או מארצית ללאומית. נתקלנו בהרבה קבוצות שנמצאות הרבה שנים בליגות האלה, ומשקיעות הרבה מאוד כסף ומנסות לטפס הלאה, ולא מצליחות. כך שזה לא רק עניין של תקציב, שזה אגב נכון גם בסטארט-אפים, שזה לא רק עניין של כסף ועניין של תקציב. אז אני חושב שיש הרבה מאוד דמיון בסופו של דבר. גם אתה צריך לפעול עם תקציבים נמוכים ולהיות יצירתי ולחשוב על כל מיני דרכים שהם בעצם לאו דווקא שגרתיות ולאו דווקא סטנדרטיות, ולחשוב קצת מחוץ לקופסה ולעשות שינויים, סוג של פיבוטים כמו שאנחנו קוראים להם, ולעשות שינויים תוך כדי תנועה ולהתמודד עם מצבים לא קלים. ואני חושב שגם מה שגורם לקבוצה להצליח, זה הרבה פעמים מה שגורם לסטארט-אפ להצליח, זה האנשים. ולבחור את האנשים הנכונים, ושהם יתנהלו כמו שצריך ביחד, ושהם ידעו לעבור את הרגעים הקשים ביחד, ושהם ידעו להתמודד עם הצלחות, שזה גם לא קל להתמודד עם הצלחות, אז להתמודד גם איתם כמו שצריך. ומזל, שאנחנו גם נחזור כנראה לדבר אחר כך על מזל, כי זה משהו שאני חושב שהוא רלוונטי תמיד. אז גם מזל מאוד חשוב בסטארט-אפים, וגם מזל מאוד חשוב בספורט, וכמו ש שלמה שרף נדמה לי אמר, השפיץ של הנעל, אז אני יכול להגיד לך שבהרבה מקרים, בסופו של דבר, על איזושהי טעות, איזשהו סל שנכנס או שיצא, זה מה שהופך מאמן לגדול או לחלש, ואת הזרים לטובים או רעים, כי בסוף הכדור נכנס או יצא. וברור שזה לא נכון, שזה דברים הרבה יותר עמוקים מזה. אז צריך מזל, כי המזל הזה בסופו של דבר מייצר הרבה פעמים אווירה טובה ואנרגיה טובה, ואז אתה יוצא מתקופות לא קלות בספורט, או מתקופות לא קלות בסטארט-אפ. אני חושב שזה מאוד דומה מהרבה בחינות.
אוקיי, מעניין. טוב, אנחנו יוצאים לעוד הפסקה של שיר. השיר הבא שבחרת זה Eye of the Tiger של Survivor. סיבה לבחירה של השיר הזה?
כן, בהמשך לקיץ' ולהסתלבטויות במשרד, אז בחרתי גם בשיר הזה, ככה כמשהו נוסטלגי. שיחקתי כדורסל גם בתקופת הנוער, אז בעצם אנחנו, השחקנים, החברים, בנינו איזשהו פלייליסט כזה שליווה אותנו בחימום והכניס לנו אנרגיות ומוטיבציה. אז זה השיר שתמיד תזמנו אותו קצת לפני שמתחיל המשחק.
זה אחד השירים להחדרת מוטיבציה.
כן, זה היה מכניס אותנו לטירוף תמיד, וגם היום שאנחנו נפגשים 20 ויותר שנה אחרי, אנחנו ככה, אחד מהדברים שאנחנו נזכרים זה השירים האלה, וזה עושה לנו ככה צמרמורת, אז אני שוב רציתי לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לחזור קצת אחורה.
יפה, אז אנחנו נשמע את Eye of the Tiger של Survivor.
I am a tiger.
אוקיי, נמרוד, אנחנו מתקרבים לסיום, ומה שרציתי לשאול אותך, ככה בשם המאזינים והמאזינים היזמים שמקשיבים לנו עכשיו, בתור מישהו שהיה שותף להצלחות, כמו של אתר ספונסר, או מיזמים אחרים בחממה שאתה מנהל, ושותף להצלחה אדירה של הפועל רמת גן גבעתיים בכדורסל. מה אתה חושב הופך רעיון למוצלח בסופו של דבר? וזה יכול להיות כל דבר, לא משנה אם זה סטארט-אפ או קבוצת כדור, או קבוצת כדורסל. מה הופך רעיון למוצלח?
קודם כל, שאלה טובה, ואם הייתי יודע את התשובה חד משמעית לגביה, אז הייתי כן. אדם מאוד עשיר.
זו סיבה שאני שואל אותך מנקודת מבט שלך, נכון. ממה שראית.
אני חושב שבסופו של דבר מה שהופך רעיון למוצלח, זה קודם כל שזה יהיה איזשהו צורך אמיתי. כן. הרבה פעמים אנחנו מנסים לייפות את המציאות, או, 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 או לאנוס את המציאות, מה שנקרא, ובעצם הרבה דברים שהם כזה nice to have, אז אנחנו מנסים להעצים אותם. אז קודם כל להבין שיש איזשהו צורך אמיתי ושהשוק גדול מספיק. אבל אני יכול לדבר שעות על כל הדברים האלה ועל צ'קליסט כזה מאוד נכון ואיך נכון לעשות ומה לעשות. ובאמת, בלי להמעיט בערך של הדברים האלה, אני חושב שבסופו של דבר מה שהופך הרבה פעמים סטארט-אפ למצליח ולאקזיט, זה דווקא מזל ודווקא דברים שלא תלויים בנו. אני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות לדברים כאלה, שבסופו של דבר עשית הכל נכון, בחרת את הצוות הנכון, והתחום היה נכון, והמוצר היה נהדר, והתקדמתם נכון, וגייסתם כספים, הכל נכון, אבל בסופו של דבר לא היה מזל. וזה הפך את היזמים לכאלה עם תווית במרכאות של כאלה שנכשלו בסטארט-אפ שלהם, ואולי הם התייאשו והלכו לחפש עבודה בכל מיני חברות אחרות או בסטארט-אפים אחרים, והם חיים עם תחושה של הנה, לא הצלחנו. ולעומת זאת, הרבה יזמים שהם לאו דווקא יותר טובים ולפעמים פחות טובים, אז הדברים כן קצת הסתדרו להם, וכן היה להם קצת יותר מזל, והחברה שלהם נמכרה, ופתאום הם מנטורים, ויש להם מלא כסף, והם גורואים, וההבדל בין שני הגופים האלה, או בין שני האנשים האלה, או בין שני היזמים האלה, הרבה פעמים זה פשוט מזל. אז אני חושב שכדי בסופו של דבר להפוך רעיון לאקזיט, כל כך הרבה דברים צריכים להסתדר. ואני חושב שצריך לשחרר לאותם יזמים שמאזינים לנו, לשחרר שנייה רגע את הלחץ הזה. ושחרר את הלחץ הזה שכולם מצליחים וחייבים להצליח. מאוד מאוד קשה להצליח, או לעשות את האקזיט, אם מודדים את ההצלחה באקזיט. אז אני חושב שצריך לשחרר שניית הלחץ הזה, וליהנות מהדרך, ולנסות לעשות את הכי טוב שאפשר. ואם הכוכבים יסתדרו בסוף בשמיים, ועוד כמה דברים יסתדרו, ויהיה בסוף אקזיט, אז זה נהדר, ויהיה כסף, והכל אחלה. אבל גם אם לא, אז זה לא אומר שעשיתם משהו לא נכון או לא בסדר, או שאתם פחות טובים מאחרים. זה אומר שפשוט או שהיה פחות מזל, או שעשיתם טעויות וצריך ללמוד מהם, אבל לא צריך בסופו של דבר להפוך את זה לאיזשהו משהו דרסטי או דרמטי, או לצאת מפרופורציות, לא כשמצליחים ולא כשנכשלים.
ליהנות מהדרך.
ליהנות מהדרך זה הכי חשוב.
הכי חשוב, זה גם מה שאני אומר לבן שלי כל הזמן.
נכון.
אוקיי, נמרוד, כאן אנחנו מסיימים. היה לי כיף גדול לארח אותך בתוכנית, ואני מקווה שגם המאזינים. תודה רבה לך על התובנות ששיתפת אותנו. תודה רבה לכם גם מאזינים עיקרים. שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה. ואנחנו ניפרד בשיר נוסף שנמרוד בחר, שיר של דוקטור דרה, The Next Episode.
תודה רבה. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg.